בשביל להבין את זה, אולי כדאי לחזור על הדברים. בכלל תורה תמיד טוב לחזור. לימוד התורה זה משול בחקלאות. מישהו עסק כאן בחקלאות כאן? לא עסקתם בחקלאות. בשביל להוציא פירות מהעצים, צריך כל הזמן להשקות את העצים, נכון? צריך לנקש את העשבים, להשקות את העצים, ולא בפעם אחת אתה בא, אתה שם שתיל, אחרי זה אתה כותב את הפרי וגמרנו. אלא תמיד יש מקום, וצריך, לאבד את האדמה, להשקות את העצים, לטפל בעצים, עד שסוף סוף אתה רואה איזה פרי מתוק. אותו דבר לגבי לימוד התורה. לימוד התורה, בשביל להפיק את המתיקות של התורה, אתה חייב כל הזמן לאבד, דיינו לחזור ולחזור ולהעמיק ולברר, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לוקח בערך 70 שנה, אם יש להם קצת סבלנות, עד שאתם זוכים, שאדם זוכה, אם הוא זוכה בכלל, לראות דברים. זה לא כמו ספר קריאה שקראת אותו פעם אחת, החזרת אותו לספרייה וגמרנו. אלא צריך קודם לחזור, לכן ברשותכם, נחזור על מה שלמדנו פעם שעברה, ונגלה עוד איזה אולי כמה נקודות בתוך הדברים שלמדנו. אני רוצה לחזור על הנושא. אנחנו עוסקים כאן בלימוד האגדה, או אין היה, שזה דברי אגדה של רבי, הרב קוק זצ"ל, על מסכת ברכות. ולאלה שהיו ואלה שלא היו, נחזור על הדברים הראשונים. בבקשה, יש לכם את הדפים לפניכם? בבקשה. אמר מר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, מכדי כהנים אימת כאח לתרומה, משעה צאת הכוכבים, ליתנה משעה צאת הכוכבים. אני רוצה להסביר את העניין. אנחנו למדנו במשנה שממתי קוראים קריאת שמע של ערבים? משעה שהכהנים נכנסים בתרומתם, נכנסים לאכול בתרומתם. מתי כהנים נכנסים לאכול בתרומה? מתי? יש כאן איזה כהן? מי כהן כאן? אתה כהן. מתי אתה נכנס לאכול בתרומה?
עדיין.
למה? אבל נניח שהיה בית המקדש עומד על תילו, והכהנים, מתי היית נכנס לאכול בתרומה, אתה יודע? עדיין לא. לא למדת. לא נורא. מזכיר לי את החפץ חיים, זה חסדיק. הוא היה כהן, החפץ חיים. והוא היה מודע לתפקיד שלו. זאת אומרת, כל אחד בישראל יש לו תפקיד בעולם. אז הכהנים יש להם את התפקיד שלהם, הלוויים את התפקיד שלהם, הישראלים את התפקיד שלהם. כל אחד יש לו תפקיד בעולם. אשרי האדם שיודע מה התפקיד שלו בעולם, בחיים. ואוי לו לבן אדם, מסכן בן אדם, שאתה שואל אותו מה התפקיד שלך בעולם. הוא אומר, אני לא יודע מה התפקיד שלי בעולם. דיברנו על זה כמה פעמים, שאדם צריך לברר לעצמו מה התפקיד שלו באמת בעולם, ואז לפי זה לחיות, זה מה שתמיד אומרים, מה אנו, היום מה חיינו. רק לברר לנו את התפקיד. כן, התפקיד של הכהנים היה תפקיד להציל מרוחם הטובה על עם ישראל. הם מורים את עם ישראל, הם מורי הדרך, המוסריים, הרוחניים, זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא יטיל על הכהנים. ויש להם הנהגות שאין לאחרים. אחד ההנהגות שהם אוכלים בתרומה. תרומה זה הפרשה שמפריש ישראל, מפריש חלק מהיבול שלו לטובת הכהנים, והתרומה הזאת צריך לאכול אותה כשהאדם הוא טהור. אם הוא לא טהור, הוא לא יכול לאכול את התרומה הזאת. ראינו, הכהן לא יכול לאכול בתרומה. אם הכהן נטמא, אז בשביל לאכול את התרומה הזאת הוא צריך לעשות שני דברים. אז זה עוסק את הסוגיה. הדבר הראשון, הוא צריך לטבול במקווה. הדבר השני, הוא צריך להמתין עד שיעבור היום, ואם צאת הכוכבים, הוא יכול לאכול בתרומה. זה הפשט כאן בדברים. אז המשנה אומרת, ממתי קוראים קריאת שמע? העם היהודי קורא קריאת שמע בערבית. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אבל ההיגיון מיד אומר, מה זה מעניין אותי? אני לא כהן. הרי מתי קוראים קריאת שמע באמת בערבין? גם הכהנים וגם מי שלא כהן. מתי קוראים? מצאת הכוכבים. אז למה המשנה לא אומרת, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? משעת צאת הכוכבים. כמו שזה הלכה, כמו שהישראל קוראים קריאת שמע, וכמו שכהנים אוכלים בתרומה. למה לסבך אותנו עם דבר שלא נוגע הלכה למעשה ולא רלוונטי מבחינתנו? אז זה שואלת הגמרא. אם הם אוכלים משעת צאת הכוכבים, הכהנים, למה המשנה לא תאמר שקוראים קריאת שמע משעת צאת הכוכבים? אלא מילתא אגב אורחי כמה שמלן, אומרת הגמרא. דיברנו פעם שעברה שדרך אגב מלמדים אותנו איזשהו רעיון, איזושהי הלכה שאחריה מסתתר רעיון חשוב ביותר. מהי ההלכה? מילתא אגב אורחי כמה שמלן, כהנים אימת כך לבתרומה משעת צאת הכוכבים. וכמה שמלן, הרעיון הזה שכהנים אוכלים בתרומה אחר צאת הכוכבים, מלמד אותנו דכפרה לא מעכבה. דיינו, כפרה זה קורבן. יש לפעמים שכהן הוא תמה תומה חמורה, כמו נגע בשרץ או דברים כאלה, והוא צריך להביא קורבן. עכשיו השאלה, אם הוא לא מביא קורבן, הוא יכול לאכול בתרומה או לא יכול לאכול בתרומה? אומרת כאן הגמרא, שלמרות שהוא לא הביא קורבן, הוא יכול לאכול בתרומה. כפרה אינה מעכבת את אכילת התרומה. אינה, זה הרעיון. כדתניה, ובהשמש ותאר, ביד שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, אבל אין כפרתו, דיינו הקורבן, מעכבתו מלאכול בתרומה. זה הפשט כאן בגמרא, למדנו את זה, ועל זה מעמיק כאן הרב. על זה אני, לפני שנגיע אצל הרב, אני רוצה ללמוד את הדבר שהוא מאוד חשוב בהנהגה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. יש אנשים שאצלהם החיים זה שחור לבן. או שחור או לבן. אין להם מצב אפור. יש כאלה אנשים מאוד, או שהם בהיי, או שהם בדאון. או שהם בסדר, או שהם לא בסדר. אנשים האלה שהם מאוד קונטרסטים, מאוד ניגודיים, הם לא חיים נכון. אם ישאלו אותי פעם, זה לא הדרך הנכונה. יש שיר כזה של רב נחמן מברסלב, אולי שמעתם. יש שיר מפורסם. כל העולם כולו גשר צר מאוד. שמעתם פעם על השיר הזה? לא שמעתם. כל העולם כולו, אתם לא יודעים את זה? גשר צר מאוד. לא שמעתם? והעיקר מה? לא נפחד כלל. עכשיו בוא נצייר את רב נחמן מברסלב. אני עכשיו רב נחמן מברסלב, נניח. כל העולם כולו גשר צר מאוד. מה זה, איזה צר אתם חושבים? אני לא יודע, אתם יודעים, יש אנשים שהולכים על חבלים. הם קושרים חבל בין שני מגרדי שחקים. ככה ראיתי פעם תמונה כזאת. והוא הולך, הבן אדם הזה, אני לא יודע, הוא עם הקל כזה, הוא הולך על החבל, למטה יש תאום, והוא הולך ככה על החבל. ראיתם דבר כזה פעם? מישהו עשה את זה פעם? אתם לא יודעים מה עשה? כל העולם כולו, מה? עכשיו, אנשים האלה, מותר להם לפחד. אסור להם לפחד. יתחילו לראות מרוב פחד מה יקרה להם. יאבדו את השיווי משקל ויפלו לתוך התאום. נכון או לא? לכן, אלה ששרים את השיר הזה צריכים להיזהר. מדוע? בשביל רב נחמן מברסלב, שהוא היה במדרגה מאוד מאוד גבוהה מבחינת עבודת השם שלו וקרבת השם שלו, בשבילו, או שאתה אמיתי ואתה על הגשר הצר הזה, או שאתה לא אמיתי ואתה איפה? בתאום. זה מצב נורא. העיקר אתה כבר ניצא על הגשר הצר הזה, אל תפחד, אל תיפול, תישאר צמוד לחבל הזה. אנחנו לא רב נחמן. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו משקרים את עצמנו, משקרים את האחרים, עומדים בתפילה ובעצם לא מתפללים, עושים את זה ועושים וחושבים על דברים אחרים לגמרי. אנחנו במצב לגמרי שונה. זאת אומרת, ישנה מציאות כזאת. האדם הוא לא טיל השלמות. אדם הוא באמת יכול למצוא את עצמו במצבים, מה שנקרא אפורים. לא, כמו שאמרנו, שחור לבן. מצב כזה שהוא, כמו שהוא אומר כאן, הוא תמה, ובכל זאת הוא אוכל בתרומה. הוא לא, או שאם אני תמה, אני אפילו בתרומה לא אוכל. תרומה משום להתרומם, כן. ישנו מצב ביניים כזה. רוב המצבים שלנו בחיים הם מצבי ביניים, ולא מצבים כמו שאדם נמצא על גשר צר מאוד, שהעיקר לא לפחק לה שלא ייפול לתאום. זה בעצם הרעיון שגלום בעניין שכהנים אוכלים בתרומה למרות שהם עדיין לא הביאו קורבן, אבל עדיין לא נתארו לגמרי, עדיין הם מלוכלכים, עדיין יש להם בעיות, בכל זאת הם אוכלים בתרומה. זה כמו בחור שיבוא לישיבה וילמד תורה וירגיש את עצמו לא טוב, כי הוא מלא עוונות, הוא מרגיש בעצמו שהוא לא בסדר בהרבה דברים, אז יכול, יש לו שתי אפשרויות. הוא יגיד, אם כן, אני לא אלמד תורה, זה לא מגיע לי, אני לא שייך לעולם כזה, אני לא, אני הולך מבית המדרש. אז הוא עושה טעות, זה לא נכון. גם כשאתה מלא עוונות ומלא בבעיות ומלא סיבוכים, מלא, גם אז אתה יכול ללמוד תורה, אם לימוד תורה זה מבחינת לאכול בתרומה, אתה יכול, למרות שעדיין לא הגעת לכליל השלמות, לא הגעת לאיזושהי מדרגה. ההדרכה הזאת היא חשובה מאוד מאוד. זה מה שחז"ל אומרים, מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. למרות שאתה לפעמים יושב בכיתה ולומד, או יושב ולומד בתורה, תורה בישיבה, ואתה יודע שאתה לומד שלא לשמע. דהיינו, המניעים שלך אינטרסנטיים וכאלה ואחרים, ובכל זאת תשב ותלמד, אתה יכול להביא תרומה מבחינה הזאת, למרות שאתה לא הגעת לשלמות, במניעים שלך, במסיבות שאתה יושב כאן, או משהו כזה. זה כלל גדול בלימוד התורה, העניין הזה. אז זה הרעיון, נרחיב אותו, הרעיון שאדם יכול לאכול תרומה, כהן בעצם, אוכל בתרומה, למרות שעדיין הוא לא הביא קורבן, והוא לא התנקה לגמרי, ולא יתאר לגמרי, בכל זאת, הוא יכול להביא תרומה, וצריך להביא תרומה. אלא מה אמרנו? כן.
יש תחומים בתורה שלאדם אסור לגעת בהם, עד שהוא מגיע לזה שם?
בוודאי, בוודאי. אדם למשל, רבותיי, חסר כיסאות. יש כיסא. ודאי וודאי. אדם שאינו אגון, לא אסור לו ללמוד תורה. מה זה בדיוק אדם שאינו אגון? זה בירור הלכתי. יש מה שנקרא נבל ברשות התורה. נבל ברשות התורה זה אדם, דוגמה, אדם שהוא שטוף ביצרד העריות. אדם שהוא שטוף בזימה, בעריות ודברים כאלה, והוא בא ללמוד תורה. הוא לא רוצה לחזור בתשובה, זה לא מעניין אותו, זה הראש שלו וכל הדברים האלה. אז הוא יכול לעשות דברים נוראים ולהגיד, הוא יגיד את תורה, אני למדתי בתורה, הנה דוד המלך, נוח, זה, עם צדיקים כאלה עשו דברים כאלה, אני לא יכול לעשות דברים כאלה. אז הוא מפרש את התורה לטובת היצרים האפלים שלו. או אדם שהוא אלכוהוליסט, יש כאלה אנשים שבועים באלכוהול, אז הוא צריך איזו הצדקה מהתורה לשתות יין, זה לא מספיק לו היצרים שלו, הוא צריך להסמכת מהתורה. מי יש לה אסמכת? נוח. נוח, איש צדיק, היה, איפה? בדורותיו. היה שותה כל היום, מה? מה היה שותה? יין. אני פחות מנוח, אסור לשתות יין. זה נקרא נבל ברשות התורה. לפעמים אדם יש לו חולשות. חולשות כאלה, והוא הופך את החולשה לאידיאולוגיה. הוא מצדיק את חולשתו, הוא הולך על פי חולשתו. אדם כזה, הוא בא ללמוד תורה, התורה הוא מתחיל לפרש אותה לפי הראש שלו, נאמר, לפי החולשות שלו, מוצא לו כל מיני הצדקות כאלה ואחרות למה לעשות עבירות כאלה ואחרות. אדם כזה, לא רק שלא יצמח מזה דברים טובים מלימוד תורה שלו, התורה היא מבחינת שם חיים וגם שם המוות, כך אומרים. עץ חיים היא למיימנים בה ושם המוות למסמילים בה. השאלה איך אתה ניגש אל לימוד התורה. אם אתה לא הגון, אתה שטוף ביצרים ובתאוות ודברים כאלה, ואתה לא בא בשביל לתקן את ארץ עצמך, כי כמו שחזל אומרים, תקף אותך יצר הרע, מושכהו לבית המדרג, אלא אתה בא להצדיק את עצמך, אתה נהפך נבל ברשות התורה, ונדבר כאן על כל הרמות. אדם כזה צריך, איך אומרים, לעבור סדרת גיבוש, ולבוא יותר מתואר, יותר, בשביל על מנת לתאר את עצמו, לתקן את עצמו. אז זה הגבולות. עכשיו, מה עם הגבולות? איך תדע? מה תדע? זה לא פשוט. ולכן הגמרא מספרת לנו על רבן גמליאל שאמר שכל תלמיד שאין תוכו כברו אל ייכנס לבית המדרש. והיה עומד בפתח שער בית המדרש ושב איזה שומר ראש כזה עם מכשיר. כזה, איפה המכשיר? איפה זה המכשירים האלה? יש להם מכשיר, בודק את הלבבות. הוא אומר, נראה אם האדם הזה הגון, ישר, תוכו כברו, משהו כזה, אוקיי, תיכנס. לא, לא, בסוף נשארו לו שני תלמידים. כמה יש כאלה אנשים שהם תוכן כברה? לעומת זה, רבי אלעזר בן עזריה, כן? שהוא החליף אותו, והיה סיפור שלם בגמרא, הוא אמר את השומר ראש הזה, את השומר בית המדרש הזה, הוא ביטר עליו, אמר, כל מי שרוצה ללמוד, כמו מכון מאיר, כל מי שרוצה ללמוד, יבוא וילמד. והספסלים בבית המדרש, יש אומרים 400 ספסלים, כל ספסל ישבו 10 תלמידים, אז כמה זה 400 כפול 10 בערך? 4,000. יש לנו 700 ספסלים התווספו לבית המדרש, והתורה חגגה מבחינה זאת שהתחדשו חידושי תורה וכל הדברים האלה. מתוך הכמות צמחה האיכות בסופו של דבר. וההלכה היא היום, שאנחנו לא מדקדקים באדם שבא ללמוד תורה, האם תוכו כברו, האם ככה או אחרת, כל אחד יבוא וילמד, מתוך שלא לשמע גם, יגיע לשמע. אנשים באים אפילו למכון מאיר, לכל מיני סיבות. אני תמיד נוהג לספר, היה כאן בחורצ'יק אחד שבא לכאן בגלל בחורה. מעניין, יש כאלה שבגלל בחורות הולכים ללמוד תורה. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל אתכם, יכול לקרות דבר? היא באה אליו הבחורה הזאת, והוא הציע לה נישואים, היא הייתה דתייה, הוא לא היה דתי. אז הוא אמר, את רוצה להתחתן איתי? בתנאי אחד, תלך למכון מאיר. מסכן. מסכן. שמה לו, איך אומרים? אולטימטום, אקדוח לרקה. תלך ללמוד תורה. אז הוא בא לכאן, איך הוא היה צריך לבוא לכאן? עם נוגדנים נוראים. היא, תראה מה היא עושה, בכל הכי רוצה שאני אשב ללמוד תורה. זה יפה ככה, מה אתם אומרים? זה יפה ככה? זה לא יפה. והוא בא לכאן, בא והתחיל ללמוד תורה כאן, מכון מאיר, המסכן הזה, שהיום הוא רב חשוב בישראל. התחיל ללמוד תורה, אחרי כמה חודשים שישר כאן למד, מתוך שלא נשמע בוודאות, רק בגלל הבחורה הזאת הוא הלך ללמוד תורה. אז הוא ישר ולמד. יום אחד באו לכאן... קומנדו הימי, היו פעם באים, הצבא לא פחד. היום לצערנו הרב לא שולחים. הפעם הצבא היה שולח לכאן קבוצות של חיילים בשביל שיקירו מה זה יהדות, מה זה תורה, בצדק. הצבא הוא צבא של העם היהודי. אז אחד החיילים שם מהקומנדו הימי שואל אותי, פתאום תגיד לי, מה קורה לאדם שהיה לא דתי ונהפך לדתי? מה קורה לאדם שעשה תשובה? מה קורה איתה? אבל אני לא רוצה שאתה תגיד, אומר עליי, למה? אתה משושף כבר. תביא לי איזה טרי אחד. מישהו שבא לכאן טרי. טוב, יצאתי לפרוזדור, זה היה בעניין הישר. את מי אני רואה בפרוזדור? את הבחור שכזה שבא לכאן מתוך איומים של הבחורה שלו. אומרים, לא תלמד תורה, אני לא רוצה לראות לך. טוב, אמרתי, אין לי ברירה, הוא ביקש אחד טרי, נביא אחד טרי. הוא בא, ואז הוא שואל אותו אחרי, תגיד לי, מה היה לפני שבאת למכון מאיר, ואחרי שבאת למכון מאיר? מה קרה לך? אני הייתי, כמו שאמרתי תשובה, הייתי מאוד שמח, מאוד מבסוט. מה הוא אמר לו? תראה, הוא אומר, לפני שבאתי למכון מאיר, אני עבדתי, הייתי עובד, ובערב הייתי יוצא לבלות. עיקר היום זה היה בילויים, והעבודה הייתה מאוד משעמלת. מאוד לא אהבתי את העבודה. אבל כל הזמן אמרתי, מתי אני אצא מהשגרה של העבודה, ואני אלך לבלות, לבלות פה ושם. עכשיו אומר, התהפך המצב. הוא אומר, אני יושב לי כל היום בבית המדרש לומד תורה, השגרה מחיה אותי, מהבוקר עד ערב. מישהו בא, מוציא אותי מבית המדרש, אני כמו דג בלי מים. לא, זה פשוט לא מתאים לי. זה המהפך הגדול יותר בחיי. שמצאתי פתאום שהשגרה היא טובה. לא, הוא לא חי עם אטרקציות. יש כאלה אנשים שכל החיים שלהם זה אטרקציות, אטרקציות, אטרקציות. הוא אומר, לא, סדר חיים, אני יושב, קם, פלל, לומד. אז איך הגענו לעניין הזה של הלימוד תורה? שלימוד התורה הוא באמת, אפילו שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אפילו שאדם בא לפעמים ממניעים לגמרי שונים, בסופו של דבר הוא מגיע, אם הוא זוכה, להגיע למדרגה שהוא לומד תורה לשמה. אותו דבר בנושא שלנו. אומר, אדם בא, מקריא, הוא כהן כאן במקרה הזה, יכול להביא תרומה גם כשהוא לא לגמרי טהור. עדיין יש לו מה לתקן בעצמו, הוא כבר יכול להביא תרומה. בואו נראה דברי הרב על הסוגיה הזאת. שני דברים שונים יש בטהרה. טהרה זה ניקיון. ניקיון הנפש של האדם. זה טהרה. שני דברים שונים יש בטהרה. הסיבה של הזמן שאינה תלויה במתאר, והסיבה של הכפרה תלויה בו. דיברנו על זה פעם שעברה. אדם רוצה להיטהר, צריך לדעת ששני גורמים מביאים אותו לטהרה. הדבר הראשון, הוא אומר כאן, זה הזמן. גורם הזמן הוא חשוב מאוד מאוד בכל דבר. הוא חשוב מאוד. אדם רוצה להיות בריא, אדם חולה, אומרים לו, תשמע, זה לוקח כמה ימים, אתה תהיה בריא. הזמן עושה את שלו. כמו שהיה לפני כמה שבועות האלה, היה לי איזו התקררות, שפעת, משהו כזה. אז דיברתי, אמרתי יותר, דיברנו, אז שאני לא לקחת אנטיביוטיקה. מישהו אמר, תיקח אנטיביוטיקה, זה יהיה בסדר. אז אשתי אמרה לי, אתה יודע מה? אנטיביוטיקה זה שבוע ימים, ואתה יוצא, וגם אם לא תיקח אנטיביוטיקה, שבוע ימים, אתה יוצא. בין שתיקח, בין שלא תיקח, אתה יוצא מההתקררות הזאת. זה באמת כך היה. אני לא לקחתי אנטיביוטיקה, אחרי כמה ימים, אופ, יצאתי מהדבר. גורם הזמן ברפואה הוא גורם מאוד חשוב. לא בפעם אחת האדם מתרפא ממחלתו. זה לוקח זמן, גורם זמן. כל דבר בטהרה. אדם רוצה לתקן את עצמו, לתאר את מידותיו, את מעשיו, את ליבו, כל הדברים האלה. גורם הזמן הוא חשוב. זה דבר ראשון. אבל גורם הזמן לא תלוי בך. גורם הזמן הוא בין כך ובין כך הוא עובד. וגורם השני זה מה אתה עושה בשביל לתאר את עצמך. אז כאן זה בא לידי ביטוי אצל הכהן בתבילה, הוא תובל. תובל במקווה. והתבילה מצד אחד, אחרי זה הזמן עובר, אותו יום עובר, מגיע צאת הכוכבים, האדם הזה הוא אדם טוב. זה הפרוצדורה, זהו התהליך. גם בישראל, לעניין קריאת שמע, לעניין קריאת שם השם בכלל, שהוא שורש בחירתם של ישראל. דהיינו, אלוקים בחר בנו מכל העמים בשביל לקרוא שם השם בעולם. להמשיך את מפעלו של אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם כל עולם. להודיע לכל באי עולם שיש אלוקים בעולם, שהוא משגיח ומנהיג את כל הבריאה כולה. זה מטרת העם היהודי, בשביל זה בחרו אותנו מכל העמים. גם לעניין הזה הוא אומר, ישנם שני דברים, עניין קריאת שמע. הזמן, גורם הזמן, שאם אין עדיין הזמן מוכשר, כגון קודם מתן תורה, לא היה העולם יכול עדיין לקבל אור התורה, והיה העולם באפלה. זה דבר אחד. וכאן הוא עובר מהמימד הפרטי, האינדיבידואל, ההלכתי, לגבי קריאת שמע וצאת הכוכבים וכל זה, והכהן, הוא עובר למימד ההיסטורי, כל ההיסטורי. הוא אומר, עם ישראל, כשיצא ממצרים, עדיין הוא לא היה במצב של יכול לקרוא בשם השם, כי הוא לא קיבל תורה. מי שאין לו תורה, איך הוא יקרא בשם השם? זה כלל גדול, אתה יכול לתת מה שיש בך. אם אין לך תורה, אין לך אמונה, אין לך יראת שמיים, איך אתה יכול להודיע לכל באי עולם שיש אלוקים, שאין אלוקים עדיין בלבך? דרך אגב, בחינוך זה דבר גדול מאוד. מי שרוצה לעסוק פעם בחינוך, ידע כלל גדול בחינוך. אתה יכול לתת לתלמידים מה שיש לך. אתה לא יכול לתת לתלמידים מה שאין לך. סיפרתי פעם, היה איזה מורה אחד, גמר סמינר למורים, בא אליי, התייעץ איתי, אני רוצה להאהיב על לתלמידים את התפילה, שהילדים יאהבו להתפלל. איך עושים את זה? שואל אותי. אני אמר, אתה אוהב להתפלל? הוא אומר, לא, לא, אני לא אוהב להתפלל. אמר, אם אתה לא אוהב להתפלל, איך אתה רוצה להנחיל אהבת תפילה לתלמידים? מה שאין לך אתה לא יכול לתת, זה דבר פשוט. אותו דבר כל דבר. אותו דבר עם ישראל. לפני מעמד הר סיני, לפני מתן תורה, לפני זה, לא היינו בשלים לקרוא בשם השם לכלפי העולם, הכי הרבה באופן פנימי, אבל לא כלפי העולם כולו. אז זה השלב הראשון. השלב השני זה הכפרה. הכפרה זה תשובה. כן. כפרה זה תשובה. והכפרה, תשובתן של ישראל, להביא אורה שלמה לעולם. זה עניינו של עם ישראל. אבל היינו בשני שלבים. שלב לפני שהם משתלמים, ושלב אחרי שהם עושים תשובה ומשתלמים. והנה, לעניין קריאת שם השם בעולם, להודיע לכל באי עולם שיש אלוקים, שתהיה בעת הגאולה השלמה, שכל העולם כולו יקראו בשם השם, ביום היו השם, השם אחד ושמו אחד, כמו שאנחנו גומרים עלינו לשבח בסוף התפילה. על זה מעכב גם כן כפרה. דהיינו, בשביל להגיע לשלמות, אתה צריך את הכפרה הזו. במקרה זה, המשל הוא לגבי הקורבן. להגיע לשלמות. דהיינו, תשובתה של ישראל שהדבר תלוי בתשובה. אבל לעניין קריאת שמע של ערבית, שזה קריאת שמע שעם ישראל עדיין מכונס בתוך עצמו, קריאת שם השם עלינו לעצמנו ותו לא, אין דבר יכול להקל. אנחנו יכולים לקרוא גם בלי כפרה. אף על גב דמשחיתים ניקרו בני. חז"ל אומרים, ישראל, אפילו שהם משחיתים, אפילו שהם לא בסדר, בכל זאת בנים אתם להשם אלוקיכם בכל מצב. יש מצב כזה שנקרא מצב פוטנציאלי. מצב שאתה, או הרב קוק קורא לזה הסגולה, הטבע של עם ישראל. הטבע של עם ישראל, גם כשאנחנו בגלות, גם כשאנחנו לא בסדר, גם כשאדם משחית את עצמו ומידות לא טובות, והדעות לא יפות, וכל הדברים האלה, בכל זאת יש לך נשמה של יהודי. הוא שוכן איתנו בתומתנו, למרות שאנחנו תמיד. אבל זה מצב לא אידיאלי, זה מצב של הגלות, מצב של ירידה, ולא יצויר עיכוב כי אם זמני מצד ערך הזמן, כמו שהיה קודם מתן תורה. אבל כפרה לא תוכל לעכב על זכויות עולמנו הפנימי. כן עשית תשובה, לא עשית תשובה, אתה כן הולך בדרכי השם, אתה לא הולך בדרכי השם, זה לא משנה. אתה יהודי, יש לך נשמה של יהודי. הנשמה האלוקית הזאת היא שתולה בכל יהודי, בכלל ישראל כמובן, ובכל אחד ואחד מעם ישראל. זה כבר דבר שלא משנה. דהיינו, הכפרה אינה מעכבת, ואתה יכול לאכול בתרומה. כן.
אפשר להבין את מה שהרב כותב משני צדדים. אפשר להבין את זה מצד פרטי אישי, כמו כהן פרטי שמקבל תרומה לפי המצב שלו. וגם אפשר להבין את כל זה באופן כללי, עם ישראל בכלל וכהנים בכלל, אז זה ברור שמדברים...
הרב, הרעיון הזה שאתה אומר, הצד הכהונה בעם ישראל בכלל, הוא נלמד מהרעיון שכתוב מפורש, שאתם ממלכת כהנים. אנחנו העם היהודי, כמו שבעם ישראל יש כהנים ולוויים וישראלים, והכהנים הרי הם שייכים לעבודת השם, השבט הכהנים לעבודתם, אנחנו אומרים. ולמה הכהנים עובדים את השם? בשביל להשפיע על עם ישראל. כמי שעובד את אלוקים, הוא יכול להשפיע על עם ישראל. אותו דבר הכלל, כלל העם היהודי, כל יהודי ויהודי, גם כשהוא לא כהן, יש בו צד כהונה. מה זה כהן? כהן זה מלשון מכהן, או בלשון שלנו משמש. מכהן, משמש. הוא מכהן בתפקיד כזה וכזה. הוא משמש בתפקיד כזה וכזה. מה זה משמש? המילה משמש מלשון שמש. שמש מלשון להעיר, להיטיב. הכהן, התפקיד של עם ישראל הוא מבחינת אור לאנושות, אור לעולם, השמש של העולם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו להעיר לעולם. אז לכן צד הכהונה הזאת אפשר להקיש אותו מהכהן שאוכל בתרומה למצב ההיסטורי, הכללי, כלל ישראלי, ומבחינה הזאת הצד הכהונה הוא קיים גם בכל אחד ואחד מאיתנו, בכולנו ובכל אחד ואחד מאיתנו. תפקיד של עם ישראל זה הכהנים של העולם. אנחנו הכהנים של העולם. דרך אגב, המושג הזה כהן בחברה אנושית הוא מקובל גם אצל פרעה למשל, מי שלמד אצל יוסף, שהוא היה שר האוצר והוא לקח את כל זה, אז הוא אומר, בכהנים לא נוגעים. לא משנה להבדיל אלפי הבדלות שהם היו הכהנים של עבודה זרה, אבל כל חברה אנושית מבינה בתת חוש שלה שבתוך החברה יש אנשים קדושים, אנשים מיוחדים, אנשים שמאצילים מרוחם על כל החברה. פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, היה פעם משורר לאומי. מי היה המשורר הלאומי של עם ישראל? מי? חיים נחמן? מישהו שמע פעם את השם הזה? אף אחד לא שמעתי את השם. מוסד ביאליק או משהו, רחוב ביאליק בתל אביב, לא שמעתם? שמעת על ברחוב ביאליק? איפה שמעת על זה? באינטרנט. אתה לא זוכר כבר. למה אני אומר את זה? פעם, בעם ישראל, לפני עשרות שנים, לא הרבה, היה משורר לאומי. קראו לו חיים נחמן ביאליק. אני בילדותי, מי לא זוכר מה זה חיים נחמן ביאליק? זה היה משורר הלאומי. והיינו, הייתה שכבה של אנשים, שאני לא מדבר ברמה הדתית, ברמה הלאומית, כן? שהיה משורר הלאומי, היה סופר הלאומי, נדמה לי אגנון או משהו כזה, אני לא זוכר כבר את ה... זה היה, מה?
שי
אגנון או משהו כזה, זה היה? אנשים אמרו, זה האנשים הרוחניים, תרבותיים, שמאצילים מרוחם על כלל האומה, על רוב האומה, על חלק גדול מהאומה. היום, לצערנו הרב, בגלל שהחברה היא כל כך חומרנית, כל כך לא מעניין אותם העשירים, ואנשים עוסקים בכדורגל, בזה, במצעדי הפזמונים, מצעדי אני לא יודע מה, כל הדברים האלה. אז ההנהגה התרבותית הרוחנית פשוט נעלמה. אין משורר לאומי, אין סופר לאומי, אין הנהגה רוחנית. כשאין הנהגה רוחנית, זה משול לגוף, בלי מוח, בלי לב. אז מי מנהיג את העם הזה? איזה מנהיג רוחני, איזה הנהגה רוחנית, איזה שכבה רוחנית? מי מנהיג היום את העם הזה? מי יודע? מי מנהיג? אתם יודעים מי מנהיג? להגיד לכם, אל תיפלו מהכיסאות. באופן חיצוני, באופן פנימי, ריבונו של עולם, באופן פנימי, לצערנו הרב, יש במדינה הזאת כמה אנשים שהם בעלי הון, קודם כל, בעלי, איך זה נקרא? והם שולטים, והיום תשימו לב, כל אחד מבעלי הון רוצה לשלוט על אמצעי התקשורת, על העיתונים, על הטלוויזיה, על הערוצים, על ה... והם בגלוי ובסמוי, הם היום משפיעים על עם ישראל. זאת עובדה. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
מאמינים.
זה דבר באמת קשה, זה לא דבר פשוט, כן.
דיברנו על זה בכיתה שעברה, דיברנו על זה קצת ממש. מי משקיע למי? שבעלי ספרות, הספרותיים, אפשר להיות שהספרותיים מביטים לתרבות שסביב להם ומקשים עליהם.
אני אגיד לך, מה מקובל? בוא נבדיל בין עם ישראל לאומות העולם. באומות העולם, הפילוסופים, למרות שהם אנשים רק חושבים, למשל, ניקח את הפילוסופיה היוונית, אריסטו, אפלטון, אחרים. הפילוסופים, וגם היום יש פילוסופים, בכל דור ודור יש את הפילוסופים שלהם. הפילוסופים זה הרובד החושב. זה שכבה של אנשים, מעט אנשים בדרך כלל, שהם חושבים ומביעים את דעותיהם. הדעות של הפילוסופים הם בעלי ההשפעה הכי גדולה על המין האנושי. ואני אומר בתרבות האנושית. אם זה התרבות היוונית למשל, אז כל התרבות המערבית מושפעת מאוד מהפילוסופיה היוונית, שדיברה על דמוקרטיה ודיברה על מוזיקה והספורט ועל כל זה. זה פילוסופיה היוונית. במשך הזמן, אותה פילוסופיה היא לבשה צורה, יצרה צורה, כל מיני. למשל, בדור המודרני, הפילוסופיה הקומוניסטית, למשל, מרקס, הוא בסך הכל היה בן אדם אחד, אבל יצר פילוסופיה שלמה שהיא גרמה למעצמה או למעצמו, למצב פוליטי, מדיני, בסך הכל זה אדם חושב. זאת אומרת, סוף מעשה, אני אתן לך לדבר, סוף מעשה במחשבה תחילה, מצד האמת. לא לזלזל בפילוסופיה. ניקח היום את המציאות שלנו, המדינית שלנו, של מדינת ישראל. זה שעם ישראל נמצא במצב העכשווי, זה לא מקרה. זה פרי פילוסופיה, מחשבה מסוימת, שהיא מחלחלת ומשפיעה על מקבלי ההחלטות, המדיניות, הכלכליות, החברתיות, בבחירות, דברים כאלה. אתה שואל אותי, מי הגורם המשפיע בחברה האנושית? הגורם המשפיע בחברה האנושית, אלה הם בעלי המחשבה, שהם מצליחים להעביר את המחשבות שלהם אל ההמונים, אל החברה, אל הציבור, אל האנושות כולה. אתן לכם דוגמה, פעם היה יהודי אחד, קראו לו גינסבורג. היהודי הזה, היה לו פילוסופיה, הוא קרא לזה, לעשות אהבה. לעשות אהבה. מה אתם אומרים על הרעיון הזה? רעיון טוב או לא? הוא, היהודי הזה, היה דור שקראו לו היפים. תקופה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, החבר'ה היו מגדלים שערות, עוד היינו פה ושם כמה מגדלים שערות כאלה. גדולות. זה בגלל גינסבורג הזה. אז הוא אמר, העיקר בחיים, מה זה לעשות? לעשות אהבה. והוא, מעשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים אנשים, היו שבועים ברעיון הזה של לעשות אהבה. התגלגלו בכל העולם, קראו את הבגדים, גילו שערות, היו נגד הממסד, נגד פה, נגד שם, נגד המרובעות, כל הדברים האלה. אני לא יודע אם אתם מודעים לדבר הזה, אבל כל זה מתחיל מאידיאולוגיה, ממחשבה, שהתפשטה כאש בציבור האנושי. זה לגבי אומות העולם. לגבי עם ישראל, מי שמנהיג את עם ישראל באמת לאורך כל הדורות, זה החכמים. ההנהגה הרוחנית של עם ישראל, שלפעמים זה ניכר לעין כל, כמו בתקופת משה, בתקופת בית ראשון, בית שני באיזה מידה, בגלות בוודאי ובוודאי. שמי שהנהיג אותנו זה היה במצבים הכי קשים, היו התלמידי חכמים, הרמב״ם והרמב״ן ואחרים וכו'. מי מנהיג אותנו היום? בסמוי זה התורה, בגלוי, כמו שדיברנו כאן, כל מיני השפעות זרות חלחלו לתוך עם ישראל. אבל גם כשאנחנו מתגלגלים כאילו מונהגים על ידי גורמים חיצוניים וזרים וכל הדברים האלה, צריך לדעת, לב ליבו של עם ישראל, המוח של עם ישראל, האידיאולוגיה שעל פי עם ישראל מתנהל לאורך כל ההיסטוריה, זה התורה. שם מה רציתי להגיד?
מה שאמרתי, שיש כמה פילוסופים,
יש מה?
יש לי הפילוסופים שמביא את דעתיהם לפי המצב שיש לצד חיובי, פוזיטיבי, ויש אחרים שמביא את דעתיהם לפי החזון, כמו שאומר, נורמטיבי. וזה לא ברור בתרבות הישראלי. בתרבות הישראלי זה לא כל כך ברור מאיפה הם באים. הם באים מצד החיובי או מצד הנורמטיבי?
אתה שואל אותי בגדול או בקטן?
מה?
בגדול או בקטן אתה שואל אותי? הכוונה היא, בוא נאמר, אם אתה מצלם את המצב העכשווי ומתייחס רק אל עכשיו, אתה צודק בעניין הזה. יש כאלה ויש כאלה. אבל אם אתה מסתכל בגדול, דהיינו באופן היסטורי, באופן גלובלי, באופן יותר גדול, כל המהלך, אין ספק שהכל משרת את אותה מטרה. גם הפילוסופים, גם אותם בעלי הרעיונות שאתה לא מקבל אותם, ואתה חושב שהם שליליים, כמו שהרב כותב באורות, שגם אלה שכופרים, שנראה לנו מבט ראשון שזה אנטי-יהודות, ואנטי כל זה, הם מעמידים מול החכמים אתגר להתמודד עם הכפירה הזאת. איך להציג את העניין של אלוקות והאלוקים בממד יותר גבוה, יותר מדרגה, יותר רוחנית וכו'. אז זה נכון, בכל, אם נחזור לשאלה, מי מנהיג את החברה האנושית, המין האנושי, זה אנשי הרוח בעצם. כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה תוצאה של אותם אידיאולוגיות או פילוסופיות כאלה ואחרות, וכשאתה רוצה לשנות דברים, אז אתה סוף נעשה מחשבה תחילה. אתה צריך לעלות רעיון, והרעיון הזה לשווק אותו לחברה, ובסופו של דבר, הרעיון הזה, או שישפיע או שלא ישפיע, אבל ככה הדברים מתנהלים בחיי הפרט, בחיי החברה, בחיי המשפחה, בכל דבר ודבר. כן, בבקשה.
איך אפשר לראות היום שהתורה משפיעה אפילו בעקיפין על
המנהיגה שלנו? תראה, אתה, אני לא יודע אם שמעת שקמה מדינת ישראל. אתה שמעת על העניין הזה? איפה שמעת? מי חושב שמדינת ישראל זה מקרה, מוטציה? מקרה. שום בר דעת להרשב על זה. תראה, את הזרעים של מדינת ישראל אפשר לראות אותם כבר בבית שני. שחזל קבעו לנו כבר את המסגרת של השאיפות הלאומיות שלנו, או שלפני שיצאנו לגלות, בתפילת 18, בברכות, בכל הדברים האלה. איזה חכם הרואה את הנולד? הם ראו את המשבר לנגד העיניים, הם ראו גם את היציאה מהמשבר. אז אמרו, יהודי צריך 3 פעמים ביום לבקש מאלוקים, תחזנה עינינו בשמך לציון ברחמים. וכך היה מיליוני יהודים לאורך כל הדורות. הבקשה והתפילה הזאת לא הלכה אל איבוד. בסוף הגיעו דור החלוצים, הדור של הוריי ולפניהם ואחריהם, והם הקשימו את המשאלה הלאומית הזאת, שבעצם כמו שיננו אותה, כל יהודי ויהודי בליבו, במוחו, חדר לו חלחל לידו. אז זו המחשבה, אותה מחשבה הראשונית של תחיית עם ישראל, והאמונה בישועת עם ישראל, בנחמת עם ישראל, שהיינו כל כך מצבים קשים ומסובכים, ובכל זאת יהודי אמר, אנחנו נצא מזה, נגיע לארץ ישראל. אנחנו כבר היום בתוך התמונה, אנחנו לא, לא יודעים. אז מאיפה זה מתחיל? משם זה מתחיל. לנו זה נראה כאילו אין קשר, זה לא נכון. המחשבות של אותם חכמים, שכבר בבית שני ראו לנגד עיניהם את הגאולה, כמו רבי עקיבא אומר, אני רואה את החורבן, אני רואה גם את הבניין. הם מלווים את העם היהודי לאורך כל השנים, כל הדורות. בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה, לא משנה. ליל הסדר, נגמר. בשנה הבאה, באיזה ירושלים? בשנה הזאת, מה אתה, את רוצה בשנה הבאה? את רוצה? היום אנחנו בירושלים הבנויה ממש. אנחנו, כל העם הזה עושה את ליל הסדר, או רוב רובו של העם הזה, ואומר, אפילו שהוא לא מבין, הוא אומר, בשנה הבאה איפה? ירושלים. יהודים מתפלל עם הפנים לאן? בין שהוא נמצא בצ'ילה, בין שהוא נמצא ביפן, בין שהוא נמצא בכל מקום בעולם, איפה הוא מתפלל, לאיזה כיוון? לארץ ישראל. הוא לא מבין בזה, אבל זה נכנס לו לא רק בנפש, נכנס לו גם בגוף אפילו, שהוא מתפלל לארץ ישראל. אז אתה שואל אותי איך הגענו לדור הזה עם כל המציאות המדינית, מדינת ישראל, וכל הבלגנים, כל זה מתחיל מאותן מחשבות, אותן שאיפות, אותן אמונות של אבותינו שהצליחו בחוכמתם להטביע את זה בתוכנו, והדור הזה מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זה שאנחנו לא מבינים את השורשים, או לא מודעים לשורשים, זה בעיה של חינוך, זה הכל. זה מובן. לכן, כשאני רואה מכונית נוסעת בירושלים, אני לא יודע אם שמתם לב שיש מכוניות בירושלים. מישהו שם לב שיש מכוניות בירושלים? אני רואה את חזון הנביאים. תמיד אני מספר כאן שיש כאן בית כנסת, באוהל יצחק. אז במנחה, לקראת מנחה, הולכים זקנים להתפלל מנחה. תראו אותם הולכים עם מקלות ככה. הולכים, הולכים, הולכים. על יד זה, אני לא יודע, שמתם לב, יש גן שעשויים של ילדים קטנים שמשחקים במתקנים. שמתם לב? שמתם לב? זה חזון נביאי ישראל. עוד ילכו זקנים וזקנות בירושלים. וילדים ישחקו בזה, באותו פסוק כתוב, שהזקנים והזקנות ילכו בירושלים, וילדים ישחקו בירושלים, ואתה מסתכל, רואה את זה ממש מעין בעין, אתה רואה את התמונה הזאת. אתה לא מקשר את זה, מחבר את זה לנבואה, אבל זאת כעובדה. זה מובן, זה הכל מתחיל מהחזון הזה, מהרעיונות האלה, מהמחשבות האלה. אתה מבין? וגם כל הבלגנים שאנחנו רואים בארץ ישראל, זה לא מקרה, זה הכל בתוך אותן מחשבות ורעיונות, תליק ותדים משיחה, יהיה משבר, מתוך המשבר תהיה תקומה, טוב, נסתפק בזה.